שנה שעברה היה לי יחסית, היה לי קצת זמן פנוי, כי הקמתי את הקבוצה, והקמתי אותה for fun, ולא חשבתי שכל כך הרבה אנשים ירצו לשמוע אותי מדבר, והתחילו להתייעץ איתי אנשים. ברמת העיקרון אני ממש סלדתי מלמכור שעות, גם היום אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה פרקטיקה נכונה, אבל פשוט העליתי את המחיר, כדי שרק מי שבאמת צריך לדבר איתי, אז ידבר איתי. מיון לאון, כל מיני בעלי עסקים מתייעצים איתי על דברים ספציפיים בעסק שלהם, ובין השורות אני קולט, בהלם מוחלט, שהם לא יודעים כלום על מיסים. כלום. עכשיו אני חשבתי שאני מכיר אנשים מכל מיני רקעים. ואמרתי, אוקיי, אז כולם יודעים פלוס מינוס איך מיסים עובדים, ואתה יודע, מי יותר מי פחות, אבל גיליתי שיש אנשים רבים שלא יודעים כלום, ובעלי עסקים. אנשים שמשלמים 30-40 אלף שקל לחודש מס, או אפילו 10, זה המון, המון כסף. והם לא יודעים. אז תפסתי את אחד המסכנים ש... אמרתי לו, אני עושה איתך פיילון. פשוט לימדתי אותו איך מיסים עובדים. והיה לו קודם רואה חשבון, והרואה חשבון שלו היה תותח. אבל בגלל שהוא לא הבין כלום, הוא לא ידע איך לתפעל את הרואה חשבון בצורה נכונה, איזה אינפורמציה לתת לרואה חשבון, מה בכלל לשאול את הרואה חשבון, והוא חסך, בסוף התהליך שעשינו, הוא חסך 7,000 שקל לחודש. אמרתי, בום, יש פה משהו מעניין, התחלתי לפתח על זה עסק.
אוקיי, אז נמצא איתנו היום נתן אהרונוביץ', a.k.a. נינג'ה פיננסית, אז ככה כמה מילים על נתן, אם אתם עדיין לא מכירים אותו. נתן עבד בעבר בקרן גידור, תקשיבו טוב, כשהוא היה בן 16, כן, כן. לאחר מכן, אתה יודע, החיים מתגלגלים, הוא עשה, יש לו תואר שני בכלכלה באוניברסיטת תל אביב, אבל משהו שם לא הסתדר, והוא ככה ניסה לעבוד במשהו שהוא יותר נוח, אני אתכנס לאזור הנוחות, אז הוא ניגש להייטק. אבל האהבה שלו לכסף עדיין ככה הכריע אותו, ובנוסף מן הסתם הוא רוצה לעזור לאנשים, אז הוא אמר, אוקיי, בוא נשלב בין הדברים, ואז קרה מה שקרה, ולמעשה הוא הקים את אחת הקבוצות המובילות בפייסבוק הישראלי, נינג'ה פיננסית, בלי קשר, אבל כאילו בנוסף לקבוצה שהיא מדהימה, והוא נותן שם המון עצות וכלים, נתן גם מארגן סדנאות, שבהם הוא מסייע לאנשים להביא לעומק את החסכונות הפנסיונים שלהם, ועכשיו גם נתן מלווה בעלי עסקים, איך לחסוך ים כסף במיסים, וגם על זה אנחנו נדבר היום. אז מה קורה, נתן?
מעולה. אני חייב לעצור שנייה את לוח השידורים, ולהגיד לך המון, המון תודה שהזמנת אותי. זה פעם שנייה שאנחנו מדברים בפודקאסט שלך. אני חושב שכולם צריכים לשמוע גם את הפרק הראשון.
הפרק הראשון ביוטיוב באמת, מי שעדיין ככה לא צפה בזמנים.
אז אתה היית בתאילנד, אז כאילו מצד אחד החיים שלך יידרדרו, מצד שני אני רואה איך עסקית את הממריא, וזה פשוט, אני, כיף לי לראות את זה, והמון תודה שהזמנת אותי.
תודה, תודה שהגעת. אוקיי, אז נתן, תספר לנו ככה רקע עליך, באמת שגם מאוד, אתה יודע, אני שמעתי כבר, אבל אני חושב שכולם רוצים ככה לדעת איך נולד הרעיון הזה של נינג'ה פיננסית, ולמה קראת לזה נינג'ה פיננסית? אבל בעיקר ככה ממש...
אני ממש מתבייש בשם הזה. כשאני פתחתי את הקבוצה, פתחתי את זה בתור פן. זה לא היה אמור להיות הקבוצה, זה היה אמור להיות תחביב בסקייל יותר גדול. אני בדיוק קראתי את הספר של גרי וי, Crushing It, או Crush It?
Crush It.
Crush It.
Crushing זה הספר.
אז נכון, זה אתה סיפרת לי. אז בדיוק קראתי אותו, בדיוק היה לי טיפה זמן פנוי בעסק שלי, בדיוק היה לי כזה דכדוך שהרגשתי נורא לבד. באינטרנט אתה נורא בודד, אתה מדבר כאילו עם אנשים בסקייפ, חלק גרים בהודו, חלק באסטוניה, חלק... זה בודד. אז... מכל הזה שאמרתי, יאללה, תמיד אהבתי לעזור לאנשים עם כסף, תמיד. הייתי מאוד מאוד סקרן על כסף מגיל מאוד צעיר. הייתי חלק מהחיים הכלכליים של כל החברים שלי. כל מי שרצה ביטוח, פנסיה, לפתוח עסק, לסגור עסק, לקחת הלוואה, להשקיע, הכל תמיד עבר דרכי. וכשהיינו צעירים וקטנים וביצות של אנשים, אז הייתי נותן לאנשים טיפים, היו חוסכים כסף, ואז היה לנו קטע של בדיחה פנימית בחבר'ה, שהיינו כותבים, נינג'ה פיננסי, מעלים סטטוס בפייסבוק, אוקיי? חבר שלי כאילו טס לכמה חודשים להודו, הרי אחרי הצבא, כולם טסים להודו. חבר שלי טס להודו, אז אני אומר לו, אתה יודע, אתה צריך להקפיא את הביטוח של הטוסטוס. וזה, וואי, כזה מקפיד אותו, חשבתו, זה חסך 400 שקל, כזה, וואי, בגילנו אז היה 400 שקל, וואו, זה כאילו נינג'ה פיננסית, כתבנו סטטוס. אז שפתחתי את הקבוצה, זה היה כאילו, אתה יודע, חצי בדיחה כזה, לא ידעתי שזה יהפוך להיות משהו ענק. ונתקעתי עם השם המטומטם הזה, כי אני כאילו, אני יושב לפגישות ייעוץ עם איזה מנכ״ל בן 60, אני כזה מביא לו את החשבונית, הוא כזה מסתכל, מה זה נינג'ה פיננסית, זה בן 6 כאילו.
עכשיו אני מבין.
אז זה כאילו, זה מאיפה מקור השם, ואני כן אספר לך על עצמי טיפה, כי אני משתדל ללמד אנשים שתחשבו תמיד מי מדבר אליכם, מי הבן אדם, מה האינטרס שלו לדבר איתכם.
נכון.
זה נורא חשוב בעיניי. ואז לי קוראים נתי אהרונוביץ', אני בן...
אני עדיין בבדיחה.
כן, זה ענק, תקשיב, זה ענק, זה ענק, זה ענק, רק לי קוראים כל הדברים האלה, זה כאילו...
אגב, זה לא ירד בעריכה.
אז אני בן 40, יש לי שני ילדים קטנים ואישה, ברוך השם, אנחנו גרים בצפון תל אביב. אני כל חיי הייתי שכיר, ולא הצלחתי יותר מדי, לא יודע למה אפילו. בגיל 34, חזרתי לישראל אחרי טיול ארוך מסביב לעולם, שסיפרתי לך עליו בפרק הקודם, ואני ממליץ לכולם לשמוע את הפרק הקודם.
לצפות.
בכלל, לצפות בכל הבלוג שלך. נכון, הפרק הקודם היה בווידאו, שכחתי את זה. נכון, 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 נכון. כן, תקשיבו, הבלוג של דני זה דבר גדול, אני ממליץ לכל אחד. מי שיש לו את הזמן, מלא ואליו. ובגיל 34 חזרתי, והתחלתי עסק, התגלגלתי לעסק, כמו שאנשים מתגלגלים לעסקים, של מסחר בשטחי פרסום באינטרנט. זה גדל, 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 נהיה עובדים, נהיה מנכ״ל, נננננ. בקיצור, בדצמבר האחרון השתחררתי מזה, המנכ״ל המשיך לנהל את העסק, ואני החלטתי מה לעשות עם החיים שלי, אמרתי, אני אתן צ'אנס לקבוצה. ומה הרעיון של הקבוצה? להתמקד בלהוציא מאנשים אינפורמציה, שהם שואלים שאלות, הם שואלים שאלות ומקבלים תשובות, אבל מתוך השאלות, אתה רואה מה מפריע לאנשים. והמטרה שלי זה להוציא אינפורמציה מהקבוצה, ולבנות מוצרים סביב האינפורמציה שיש לי, שיהיו מדהימים, כי רק לי יש את האינפורמציה הזאת.
כלומר, למצוא את הבעיה, הצורך, ולענות עליו.
כן. עכשיו, האסטרטגיה הזאת הלכה טוב, כי גם הקבוצה גדלה מאוד מאוד מהר, כי אנשים גם מרגישים מאוד בטוחים בקבוצה, כי אף אחד לא מוכר אותם, אין קומישנס, אין אפיליאציה, אין את כל הדברים האלה שנפוצים באינטרנט. שאגב, אין לי שום דבר נקדם, זה פשוט אסטרטגיה עסקית. אז כשאני כותב משהו בקבוצה, אנשים יודעים שאני, האינטרס שלי זה רק לתת להם תשובה. אין לי אינטרס מעבר. כלומר, אני לא מנסה למכור להם משהו. ואז הקמתי בינתיים שני עסקים, כדי לענות לבעיות ספציפיות שצצו מהקבוצה. הראשון זה פנסיה, שגיליתי שיש שם בורות אדירה, והשני זה המיסוי לבעלי עסקים, שגם שם גיליתי שיש בורות אדירה.
שזה כאילו שתי הדברים שהם הכי, כאילו, הכי הרבה כסף שוכב שם. נכון?
ממש ככה.
כי רוב הישראלים, תכף אני גם ככה נעמיק בזה, אבל רוב הישראלים לא קולטים אתה יודע, תשאל ישראלי בממוצע ברחוב, מה הנכס הכי גדול שלך, כנראה שהוא יגיד הדירה שלי או הבית שלי.
בדיוק. בדיוק.
וזה לא נכון, כי
הרבה פעמים זה פנסיה, נכון.
לרוב, קראתי מחקר, לא זוכר, שנראה לי בנק ישראל, או אחד מהרשויות המס, לא זוכר, שהם ליטרלי כאילו הוכיחו את זה, שזה, כן, לוקחת שתי בני הזוג, ואת הפנסיה שלהם.
ביחד, נכון, לא חשבתי על זה אפילו, זה שני בני זוג, זה ביחד. אני פשוט לא אוהב, אני לא, לא שאני לא אוהב, אני לא אוהב, לא יוצא לי להשתמש, אני לא רואה שזה אפקטיבי, להשתמש במשפטים כאלה ג'נרלים. כי אם נגיד אתה, אם אתה ישראלי, ויש לך אישה, אתה צריך לדעת על עצמך מה יותר גדול. זה לא משנה כאילו שבממוצע לרוב הישראלים זה יותר גדול. ואני חושב שאם אנשים יתחילו להתרגל להסתכל על עצמם, הם כאילו יקבלו, הם ידעו מה הם צריכים לעשות.
כן. אוקיי, אז זה החלק הראשון, פנסיה לבעיקר שכירים, אם להיות קנים. והנושא של המיסים, שזה בעלי עסקים משלמים ים ים מס. אני ואתה עשינו שיחה מקודם, ופשוט נפלה לי על עסק כמה מיסים אפשר לחסוך, ותכף אנחנו גם ככה נספר לכם, לכל מי שמאזין. ובאמת זה שתי ככה ערוצים, לסחירים זה הפנסיה בעיקר, ולעצמאים זה בעיקר המיסים, שזה ממש מרגישים את זה ממש בשוטף, ומן הסתם גם בעתיד, שיוצאים לפרישה. אבל, טוב, סליחה, קטעתי אותך באמצע, אז תכף יש לך את השאלות, היית באמצע הסיפור או שסיימת?
לא, אני לא הייתי באמצע הסיפור.
אוקיי, הבאתי את זה. אוקיי, אז אמרנו, הנכס הכי גדול של הישראלים זה כאמור הפנסיה, אבל הם פשוט לא יודעים את זה. אז אותי באופן אישי, אתה יודע, אני מנסה כמוך להבין את שורש הבעיה, ולהבין מאיפה זה נולד הדבר הזה. אז למה לדעתך אנשים לא מתעסקים מספיק? או בכלל?
תקשיב, פעם היית שואל אותי, עכשיו אני אוטיסט. אני אוטיסט כאילו הארדקור.
אחי, זה לא פוליטיקלי קורקט. תגיד,
אני מאובחן.
מאובחן.
אז עכשיו זה כן פוליטיקלי קורקט. לא, אני מאובחן. אני על הספקטרום. זה עד לפני שבועיים, שלושה, לא היה לי מושג. לא היה לי מושג. היית שואל את השאלה, נתי, למה אנשים לא... ואני תלשתי שערות, אמרתי, אני לא מבין. אני לא מבין, אני מדבר עם אנשים, אני מראה להם במתמטיקה.
כן.
וזה לא מעניין אותם בכלל. בקיצור, אז דיברתי עם... היה לי פודקאסט עם שני חבר'ה כאלה שמתעסקים בפסיכולוגיה של השיווק.
הוא מעניין.
וזה, על זה היה הפרק. למה אנשים לא מתעניינים בפנסיה שלהם? ומה שגיליתי... זה שבניגוד אליך ואליי, שאנחנו א' חיים בשלום עם הכסף שלנו, אנחנו אוהבים את הכסף שלנו, והוא אוהב אותנו, וגם אנחנו מתייחסים לכסף בצורה רציונלית. אנחנו אומרים, יש לי עכשיו X, ואם יהיה לי פי 4X, אני למשל יוכל לטוס המון לטיילנד, סתם דוגמה. אוקיי? ומה שמסתבר משני האנשים האלה שאותי הם שכנעו, אותי הם שכנעו.
אוקיי.
אז מה שמסתבר זה ש... רוב האנשים לא חיים בשלום עם הכסף שלהם, זה מאוד מלחיץ אותם בכלל לחשוב על הכסף שלהם, והם לא חושבים עליו בצורה רציונלית. כאילו הם אומרים, יש להם מחשבה אחת שאומרת, מתישהו אני אהיה זקן. היא עומדת במנותק לגמרי מהמחשבה הבאה. אני לא צריך את כל הכסף שלי היום. Okay. היא עומדת במנותק לגמרי מהמחשבה השלישית, שאומרת, יהיה נחמד שיהיה לי משהו. עכשיו אם אתה אומר להם, בוא נחבר את שלושת המחשבות האלה, זה עושה להם, למזלם, משרד האוצר, בחוכמתו הרבה, שזה כאילו אני מעריץ את משרד האוצר, מה שהוא עשה עם הפנסיות, הוא הצליח לייצר סיטואציה, בלי לפגוע בעקרונות חופש הקניין של הדמוקרטיה, זאת אומרת, לך מותר לעשות מה שאתה רוצה עם הפנסיה שלך, ועדיין, למרבית האנשים ששומעים אותנו, יש פנסיה מעולה. מעולה.
תשמע, מי שמגיע אליי זה לא ככה. כאילו, אני לא יודע...
כי אתה לא... תשווה לדבר הנכון. אל תשווה למה שאתה יכול לשפר לו.
ביחס למה...
תשווה ביחס למה...
מקבל אם דחפו לו דברים של לפני הרפורמה, כאילו?
לפני הרפורמות, וגם תחשוב שפעם, למשל, לא היה חובה להפקיד לפנסיה.
נכון.
היית משלם המון מיסים, והיית צריך להתפלל שהממשלה תשלם לך כשתהיה זקן. אתה יודע מה אני מדבר? ב-80s, ב-60s.
הבטחת הכנסה.
כן, כן, כל השיט הזה כאילו. אז היום זה מדהים המצב. אז גם אתה והלקוחות שלך יכולים לעשות לעצמם הרבה יותר טוב, אבל גם הדפולט הוא בסדר.
ביחס, הבנתי אותך.
הוא בסדר. אף אחד לא גונב להם את הכסף. אף אחד לא... זה מדהים, המצב מדהים.
לא, יחד עם זאת, כאילו, כל מי ששומע עכשיו, אל תחשבו שהפנסיה שלכם היא סבבה, כנראה שעדיין ניסו לדחוף לכם, או שהצליחו לדחוף לכם דברים שאתם לא באמת צריכים, או שאתם יכולים לוותר עליהם כדי להרוויח יותר בדגש על הפנסיה, אבל גם בשאר...
אתם יכולים להכפיל את הפנסיה שלכם.
כן.
מי ששומע את זה, אני אומר לך על מאות אנשים שהגיעו אלינו עם הפנסיה שלהם, מאות אנשים הכפילו את הפנסיה שלהם. זאת אומרת, מרבית האנשים, יש כאלה שמגיעים עם פנסיה כבר מושלמת בשבילם. אבל עדיין מרבית האנשים מכפילים.
בטוח.
שאגב, אחד הדברים שגיליתי, שגם הייתי בהלם שזה לא ברור לאנשים, זה, וזה בטח, אתה גם יודע את זה גם בטח מהלקוחות שלך.
שמה?
שכשאתה מכפיל את הפנסיה, אתה יכול במקום להכפיל אותה, פשוט לפרוש יותר מוקדם.
כן.
וגם זה אנשים לא קולטים.
זה גם נכון.
אז בעיניי, כל מי ששומע את הפרק הזה, שיקח את ההזדמנות הזאת, פשוט יגיד, אוקיי, הם לא מדברים עליי, הם מדברים על מישהו אחר, שלא תלחצו, ואחר כך תחליטו אם אתם רוצים לקחת את זה אליכם.
לגמרי, רק תנסו להבין מה קורה שם. אוקיי, אז בואו נדבר על החיסכון הפנסיוני. איזה דברים היום מכיר את השנות ה-80? היום עכשיו. אז איזה דברים אפשר היום עכשיו לשפר בחיסכון הפנסיוני?
אוקיי, אז קודם כל, מה שאני גיליתי שהכי אפקטיבי לאנשים על הכי מעט זמן, זה תגלה מה יש לך. תגלה.
אוקיי.
כנס למסלקה הפנסיונית, שזה אתר של הממשלה.
לא בדיוק, של חברה שפועלת מטעם הממשלה.
כן, אבל אתה יודע, הכסף לא הולך לאיזה תשובה או משהו. זה אתר של הממשלה, הכסף הולך לממשלה, הכל כאילו בפיקוח, הכל, אין להם לא חשופים למידע שלך. אתה נכנס לאתר, שלם 20 שקל. מקבל אחרי, אתה יודע, 3 ימים עד שבועיים. ממשלה בכל זאת. אתה מקבל קובץ, PDF, עם הסברים יפים, שאומר לך, איפה הכסף שלך? קודם כל תדע כמה בכלל יש לך. אולי אתה מרגיש היום שאין לך כלום. העו"ש שלך ריק, אתה נחנק מהמשכנתה, אתה מרגיש שאין לך כלום. פתאום תגלה שיש לך 200-400 אלף שקל, איזה כיף. אז זה דבר ראשון. דבר שני, מתוך הדבר הזה, הרבה פעמים אנשים מגלים, אחד, שיש להם כל מיני כספים זנוחים בכל מיני מקומות, שזה סופר בעייתי.
נכון.
סופר בעייתי, והם יכולים למשוך את הכסף הזה לכל הפחות לעוש שלהם. אני נגד שאני בעד שהם יעבירו אותו לתוכנית הפנסיוניות שהיא הנוכחית שלהם. אבל, גם אם לא בא לכם, לא זה, לפחות תיקחו את הכסף.
נכון.
שלא יש כאילו איזה 5,000 שקל פה, 2,000 שקל שם, אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנשים מגלים לפעמים שלא הפקידו להם. ואחרי שיהיה להם את המסלקה ביד, הם גם יתחילו קצת לחשוב על זה, אולי לפתוח את החוזה ההעסקה שלהם, אולי לשאול חברים, אולי לשאול בקבוצה שלנו, אולי לשאול אותך, whatever. אנשים יגלו מה מגיע להם. ואז למשל, בן אדם שמרוויח פלוס מינוס, כן? 20 ברוטו, מגיע לו פלוס מינוס 5,000 שקל לחודש בהפקדות. זאת אומרת, לא משנה כמה הנטו שלו, הוא צריך לדעת שכל חודש הוא צובר 5,000 שקל. משמע, כשהוא קורא את המסלקה הזאת, הרבה אנשים מגלים, אומרים, רגע, לא הפקידו לי כסף כבר שנה.
כן.
שנה. עכשיו, זה אף פעם לא בכוונה, זה תמיד בטעויות.
רק שהטעויות לרעתנו.
אני מכיר גם טעויות הפוכות.
אני לא הכרתי.
כן, 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 מלא. אני לא רוצה כאילו זה, אבל, אבל לא מזמן, אחד הלקוחות שלנו עשה ניוד, של 20,000 שקל ממקום אחד למקום אחר.
נדעו לו 200?
לא, לא, אבל אחרי שנה, זה היה יכול להיות גדול.
אמרתי, יוסיף עוד.
אבל אחרי שנה הוא נהיה את אותו כסף עוד פעם. שלח לי תמונת מסך, מה זה צחקתי. אז זה כאילו, יש טעויות, נכון, אבל לפחות תשמרו על התחת שלכם, כן? אז כאילו, ראית את המסלקה, ראית מה יש לך, הבנת מה מגיע לך, ראית שאולי שכחו להפקיד. בוא נה, לקוחה שלנו, הייטקיסטית, ברוטו של 50, גילתה, אם לא הייתה באה אלינו, היא בחיים לא הייתה מגלה את זה. היא גילתה שלא הפרישו לה איזה 200,000 שקל, כאילו כמעט שנה שלמה. היה איזה בג הזוי במערכת שכר, אוקיי? הפקידו לה על חלק מהמשכורת ועל חלק לא. זה מטורף. אז תעשו את זה, תזמינו את המסלקה, לומדים את כל הדברים האלה. אחר כך, עוד משהו שהוא מאוד best value for your time, הרבה אנשים מגלים שהם משלמים דמי ניהול גבוהים. אוקיי? אז נראה לי לא נכניס את השיחה עכשיו למה זה דמי ניהול גבוהים, נכון?
אפשר ככה.
אתה רוצה?
החבר'ה, אתה יודע, די רציני, מישהו שמע.
בגדול, בגדול, כל עוד שאתה עד ה-0.8% בקופת גמל וקרן השתלמות, אתה לא צריך להדליק את ההזקה. זה לא אומר שאתה לא יכול לשאוף לשלם 0.2,
נכון.
אבל אתה לא צריך להדליק את ההזקה. כמובן גם תלוי בכמה כסף יש לך שם, כי גיליתי שכשמדברים על אחוזים, המון אנשים מתבלבלים. אז לכל מי שהתבלבל, אני לא מכיר אף אחד שקונה עם אחוזים במקולת. אז אתם תחשבו בשקלים. אז אם יש לכם 5,000 שקל באיזה קופה, והדמי ניהול המקסימליים לפי חוק הם 2%, ולוקחים לכם 2% בשנה, זה כנראה לא שווה את הזמן שלכם בכלל להתעסק עם זה. אז דבר ראשון, תראו כמה זה בשקלים. אם זה שווה את הזמן שלכם להתעסק, בכל מקום אפשר לקבל פחות מ-0.8. בכל מקום.
נכון.
עדיף לשאוף לפחות מ-0.5. עדיף. אחר כך, בקרן פנסיה, יש לכם היום קרנות מדהימות, מדהימות, שעולות 0.05 לשנה ו-1.5 מהפקדה. קרנות מדהימות. אני מעלה על זה סרטון בשבוע הבא, אני אקסייטד על זה. אם תרצה אפשר לדבר על זה.
אני חושב שזה מגניב. פשוט מי ששמע אותנו יכול לעשות בגוגל קרן פנסיה ברירת מחדל, פשוט למצוא את המסלולים של החברות, יש 4 חברות שזכו במכרז של משרד האוצר, פשוט לחפש ולהצטרף למסלולים האלה, כי זה באמת, כמו שנתי אמר, כאילו הכי value פורמלי, וזה מאוד מאוד פשוט גם לעשות את זה. אגב, היום זה גם לא דורש, אתה יודע, זה אימייל, ליטרלי אימייל לחברה.
כן, אני לא נכנס לזה אפילו, זה לפעמים, רוב האנשים עובדים במקומות מסודרים, יש להם מישהו שמטפל בזה, החברות מאוד רוצות לעזור היום, כולם רוצים לעזור, רק תזמינו מסלקה. רק תזמינו מסלקה.
רק תבינו איפה אתם עומדים.
בדיוק. והדבר השלישי שיכול להיות לכם, חוץ מקופת גמל, קרן השתלמות וקרן פנסיה, זה ביטוח מנהלים. עכשיו, אם יש לכם ביטוח מנהלים, חד משמעית, שוב, אם יש שם מספיק כסף שזה יהיה מעניין, לכו ותבדקו את זה. אוקיי? כי 90% מהאנשים שיש להם ביטוח מנהלים משלמים סתם כסף. עכשיו, ספציפית בביטוח מנהלים משלמים הרבה כסף.
אגב, יותר מהקרן פנסיה זה יותר, המינימום שם מטורף.
מטורף.
אני אספר סיפור על הקטע הזה של ביטוח מנהלים. סיפור כאילו די מזעזע. ידידה, חבר ממש טוב שלי, והוא והבת זוג שלו באו אליי, אני גם כמוך כל החברים וזה, אתה יודע, אני הפיננסים. אז הם באו אליי ועשיתי את הפגישה שאני עושה עם מרבית הלקוחות, ובודק איפה הם נמצאים וכמה כסף אפשר לחסוך ואם אפשר לחסוך וכו'. והדוד שלה הוא סוכן ביטוח.
אוי ואוי ואבוי.
והוא שם אותם, את שניהם. עכשיו, הם עובדים בחברות ממש טובות, הייטקיסטים מרוויחים באמת משכורות גבוהות, 25 פלוס. אתה יודע, יחסית, והמסלולים שהם היו, נפלתי מהכיסא, קודם כל זה היה המסלולים הכי גרועים, הכי גרועים שראיתי עדיין ללקוחות, שם להם את מניהול המקסימלי, מתוח מנהלים, בינינו משהו מטורף, כמה שזה היה נורא.
מטורף.
ועשיתי להם את הסימולציה, אתה יודע, של כמה הם יחסכו, הם ליטרלי יעברו למסלול, רק את מניהול, אפילו הם לעזוב את הצועות, כאילו שהצועות, נגיד שהם אותו דבר, אבל גם המסלול שהם היו לא היה מותם להם, כי הם צעירים, מסלול סולידי, טוב, חרא של מסלול. ואני אומר, אוקיי, בוא נעשה את הסימולציה, אני מראה להם, אתה יודע, את הגמלנט, מראה להם את הריבית דריבית, ואתה יודע, כל ההבדלים של הצועות של הדמי ניהול, היה שם איזה 4 מיליון פרש.
בטח, בטח. בטח. עכשיו תחשוב רגע, עכשיו תחשוב רגע, כמה שנות חיים זה, שאתה לא צריך לעבוד, ואתה פורש קודם.
נכון.
כמה שנות חיים אתה מרוויח, ואיזה שנות חיים? אתה יכול לפרוש בגיל 60, שזה לא כמו לפרוש בגיל 70.
באמת.
זה חיים אחרים לגמרי.
באמת.
אתה יכול לפרוש בגיל 40, אם אתה נגיד ממש מסתפק במועט, ואתה יודע שהכסף שלך באוש צריך להספיק לך רק עד גיל 70, כי בגיל 70 אתה כבר מסודר.
באמת.
אתה מבין מה? זה דברים פסיכיים.
זה מטורף.
אגב, לגבי הביטוחי מנהלים, אחד הדברים שגיליתי, יש לנו זמן לדבר על זה?
כן.
נעשה את זה בקטנה.
אגב, הפסיקו לשווק אותם, אתה יודע?
כן, את הישנים, אבל את החדשים משווקים.
עדיין?
בטח.
הבנתי שכבר...
בטח, בטח. טוב. בטח. בייחוד בהייטק, במשכורות מעל 20, אז בייחוד שם. כי יש איזה ניואנס שמפריד בין קרן פנסיה שהיא עד משכורות של 20 ומעל משכורות של 20. עכשיו, מהניואנס הקטן הזה, ממש קטן, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל ממש קטן. אתה מכיר את זה?
כן.
מהניואנס הקטן הזה, אנשים באים אליי עם כל מיני מיס אינפורמציה, כאילו, אסור להפקיד לקרן פנסיה מעל 20, לא, כאילו, לא אסור, אחי, יש הבדל קטן בין שתי הקרנות, אסור להפקיד. עכשיו, בביטוחי מנהלים, יש מה שנקרא ביטוחי מנהלים ישנים. שזה אנשים שאומרים, אמרו לי כבר הרבה פעמים שאסור לי לוותר על זה. ולמה נזכרתי בסיפור הזה? כי מה שאמרת קודם שהם צעירים והמסלול שמתאים להם, אז אמרתי לך, אני מאוד מאוד משתדל להיות בדברים שהם ספציפיים לבן אדם ולא ג'נרליסטים. ומה שגיליתי זה שלמשל בקטע של כמה מניות לקנות לפי הגיל, אז יש את חזית המחקר, נכון? שאומרת ככל שאתה יותר צעיר יותר מניות. אבל יש בן אדם שהוא בן 60, ואני בטוח שגם הלך לקוחות כאלה, שעדיין מתאים לו 100% מניות. ויש בן אדם שהוא בן 30.
שלא מתאים.
לא מתאים לו בכלל.
נכון.
בביטוח מנהלים אותו דבר. אומרים, אסור לך לוותר על זה, זה, זה. עכשיו, למה הם אומרים שאסור לוותר? אנשים שונאים אי-ודאות. כן. הביטוח מנהלים הישן נותן ודאות.
בגלל המקדם.
בגלל המקדם. ומה שהרבה אנשים, אבל לא משנה המילה הזאת, מי שלא יודע מה היא אומרת, לא משנה. מה שתזכרו זה שהביטוח מנהלים הישן נותן איזושהי ודאות. ואנחנו עשינו המון עבודה. עכשיו, לפעמים יש כאלה ביטוחי מנהלים כל כך גרועים, שזה נותן ודאות שבוודאות יהיה רע. אז זה קל. אז זה קל. אבל אחרי הרבה עבודה שעשינו, הגענו לשתי דברים מעניינים. הראשון, זה שהוודאות שהוא נותן לא מתאימה לכולם. למשל, אם אתה בן אדם עשיר, אתה סתם משלם על הביטוח מנהלים, כי אתה בחיים לא תיקח ממנו קצבה. אתה עשיר, אתה תוריש את זה.
כן.
הרי למה לך לוותר על הפטור עם מס רווחי הון? אז בין כה בגיל 67 אתה תעביר את זה לאיזשהו חיסכון פטור כזה, אתה מבין?
נכון.
כי אתה עשיר, נכון. אתה לא אוהב שני מיסים, אתה אוהב להקוץ. איך נהיה את העשיר?
תכף לדבר על מיסים גם.
נכון. שזה אגב אותו דבר, אנשים לא מבינים שכל העולם הזה של פנסיה, זה פשוט פטור ממס, זה הכל. נכון. הם לא מבינים את זה, נצאים את זה כאילו משהו מסובך נורא וזה. אז כל מה שאני אומר זה, שאם יש לכם ביטוח מנהלים, או שתלכו לדני, או שתבואו אלינו, או שתלמדו לבד, או שתלכו לאיזשהו יועץ, לא משנה. אבל תבינו, כי בביטוח מנהלים אפשר לחסוך בגדול, כאילו.
טוב, בוא נדבר רגע על עסקים.
אוקיי.
האמת שזה גם, פנסיה זה כבר די משעמם אותי, למיות כן, כבר די כאילו מציתי, ואתה יודע.
כן, אני היחידי שיכול להתעניין בפנסיה, אז אני כאילו מבין אותך לגמרי.
לא, אני אוהב את האופטימיזציה בכסף, זה משהו שתמיד מדליק אותי, אתה יודע, לראות לבן אדם פתאום שהוא חוסך מיליון, שתי מיליון.
כן, 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 כן.
זה פסיכי, כאילו לראות העיניים שנפתחות. אבל עסקים זה משהו שהוא, אתה יודע, יותר כיף.
סקסי.
סקסי.
כן.
אז היום יש לך 3 עסקים?
אם אני סופר את העסק של המסחר בשטחי פרסום, אז כן. אז יש לי את העסק של המסחר בשטחי פרסום, יש לי את העסק של הפנסיות, ויש לי את העסק שאני מלמד בעלי עסקים על מיסוי.
כן, 3 עסקים. 3 כאילו רוצה רווח.
כן. זה שני הדברים האלה שעשיתי, וגם עוד דברים שאני רוצה לעשות בקבוצה, זה בעצם הכל מבוסס על דברים שראיתי שכואב לאנשים מהקבוצה, פלוס... יש לי איזה משהו שממש פשן כזה, משהו שמפריע לי, כמו כזה עוול שאני רוצה לתקן. שאמרתי לך, יש לי המון חברים, חלקם מאוד עשירים, חלקם מאוד לא עשירים, אבל טוב, אין לי חברים עניים, אבל יש לי כאילו חברים רגילים ועשירים.
Okay.
וגם בקבוצה, המון אנשים חלקו איתי את החיים הכלכליים שלהם. ובעצם, הפרספקטיבה שלי היא מאוד ייחודית. יש לי... נגיד כמה עשרות חברים שראיתי את המסלול חיים שלהם במשך 20 שנה. וראיתי את כל ההחלטות שהם עשו ואיך זה השפיע עליהם. ועם הקבוצה, אז נכון שזה רק שנה, אבל יש לי כאילו מאות או אלפי אנשים שחלקו איתי את החיים הכלכליים שלהם. ופעם חשדתי בזה. עכשיו אחרי הקבוצה אני אומר לך את זה 100%. מי שבא מבית עשיר, מקבל איזשהו טולבוקס מההורים שלו.
Okay.
הוא גדל עם הטולבוקס הזה. חלקם עושים מלא כסף בלי לגעת בכסף של המשפחה. אבל הם באו עם הטולבוקס הזה. אתה מבין? כאילו, יש לי אין ספור דוגמאות. אבל מה שמעניין זה שהטולבוקס הזה הוא מאוד ווליובל. ואני רוצה לתת אותו לכולם.
מדהים.
אוקיי? ולמשל, אחד הדברים שבגללם אני עושה את הפנסיה, זה כי לסחירים יותר קל להתחיל להתעניין בכסף ממשהו שכבר יש.
כן.
ולעצמאים, מה שאני ראיתי, שהדבר שהכי מפריע להם, זה הקטע של המיסוי. כאילו זאת הבורות שהיא הכי יקרה להם. כי נגיד, ראיתי שאתה מלמד אותם שיווק. אוקיי? אז בוא נגיד, בשיווק זה אומנות. הם באים אליך כי אתה אומן.
לא בדיוק אליי, אלא אחד השותפים שלי, כן.
סיים.
כן.
אוקיי? בנית כאילו חבילה,
כן,
נכון?
נכון.
ומה שיש שם זה אומנות.
כן.
אוקיי? עכשיו, תחשוב שבמיסוי, אתה לא צריך אומנות, אתה פשוט צריך לדעת. ממש טיפה. אתה לא צריך לסמוך על אף אחד, אתה לא צריך, אתה רק צריך לדעת את היסודות, את הבסיס של הבסיס. נגיד למשל, מה שאני אמרתי לך קודם כשאכלנו לנץ', אז אתה הבנת את זה ככה.
כן.
בשנייה. פחדתי לנקוש באצבע בגלל, לא יודע איך זה, לא יודע איך זה נשמע.
דרך השמים.
אז אתה הבנת את זה בשנייה. למה הבנת את זה בשנייה? כי יש לך את הבסיס. את הבסיס אתה מבין. אתה מבין? אז אני מביא אנשים ללבל שלך, שיבינו את הבסיס. ואז, מה קורה? הם גם יכולים לתפעל את הרואה חשבון.
בהתאם.
כמו שאתה מתפעל כל ספק אחר שיש לך.
כן.
נכון? זה כאילו... ואני רואה את הפירות. אני רואה את זה. כאילו אנשים יוצאים ממני. חסכו אלפי שקלים לחודש. עכשיו, מה אני אוהב בחיסכון במס? כל שקל שעשית, שקל. מצאת משהו בעסק שלך שחוסך שקל אחד לחודש. זה 12 שקל לשנה. ואיך אמרתי לאיזה מישהו אחד שבא אליי? אמרתי לו, כמה שנים נשאר לך לעשות עסקים? It's for good. אתה מבין? It's for good. מי מפסיק לעשות? אף אחד לא מפסיק לעשות עסקים. אנשים כאילו... אנשים עד המוות עושים עסקים.
כן.
אני מכיר אנשים שקנו נכסי נדלן כאילו על במחלקה האונקולוגית בסוף ימי חיים. אתה מבין? זה כאילו, אתה עושה, כשאתה טוב בזה וזה כיף לך, למה שתפסיק?
נכון.
אז אם למדת מיסוי, וזה מניב לך חיסכון של X אלפי שקלים לחודש, it's for life.
תכלס, וואי, לא... זה מסוג הדברים, אתה יודע, שהופכים לי את המוח. זאת אומרת, אתה חוסך פה דברים שהם כאילו לטווח הרחוק. אבל שנייה, בוא נדבר על הצעדים. אוקיי, שוט. אני... לא יודע, אני מישהו שהוא בתחילת הדרך, ואני אומר לך, נתן, מה הצעדים שאני צריך לעשות כדי להבין במס ולחסוך במס?
אז קודם כל, בתחילת הדרך אתה לא אמור לשלם מס בכלל. אז קח את זה בתור נקודת התחלה.
אני מורשה, מכניס מעל...
לא, 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 לא. כי הרבה אנשים משלמים מס, למרות שהם לא צריכים.
אבל אז יש זיכוי, אתה יודע, מתקזזים. דבר על המיסים של...
לא על המקדמות.
אז?
סתם בוא ניתן דוגמה. בוא ניתן דוגמה.
כן.
מישהו החליט שהוא יעשה לקג'ל, אוקיי? פותח מקום ללקג'ל, עובד אצל אנשים בבית, פותח עוסק פטור,
כן,
נכון?
כן.
עוסק פטור זה עד 100,000 שקל לשנה.
כן.
אז נגיד שהולך לו, ובשנה השנייה שלו, הוא מגיע ל-100,000 שקל. אז ה-100,000 שקל נכנסו אליו.
כן.
הוא לא יודע מה זה הוצאות, אז הוא לא מגיש הוצאות. אז עכשיו ההכנסה החודשית שלו היא 8.
נכון.
נכון?
8-300, כן.
נכון?
כן.
זה 8, כבר צריך שלם מס. עכשיו, אפשר לבוא ולזלזל, כי אפשר לבוא ולהגיד, טוב, ביטוח לאומי 20% מ-2000, אוקיי, 400 שקל לחודש.
כן.
אבל אחי, זה בן אדם שמרוויח 8.
נכון.
כאילו, הוא משלם שכירות, הוא אוכל בסופר, כאילו, מה נשאר לו בסוף החודש? נגיד 0 או 1,000? אז עכשיו הוא צריך לשלם 400 שקל ביטוח לאומי, זה חצי ממה שיש לו.
כן, זה המון.
אוקיי? אז נקודת המוצא צריכה להיות שבתחילת הדרך אתם לא אמורים לשלם מס. ככה תחשבו על זה.
אוקיי.
ומשם תתחילו ללמוד. אוקיי? אז אני מאוד מאוד ממליץ למי שכן משלם מיסים, לראות את הוובינר שלי.
זהו, אנחנו נשים לינק.
נשים לינק, זה רעיון טוב.
אני צפיתי בוובינר בעצמי, ונתן באמת פתח את העולם, וגם אני כאילו אחד שמבין בפיננסים, זה עדיין, יש דברים שהם עדיין זרים לי, כי מיסים זה עולם בפני עצמו.
אתה יודע שאתה מדבר, אני פתאום קולט שאני צריך עוד וובינר לאנשים שרק התחילו. אז זה אם אתה רוצה, כי אתה מכיר אנשים כאלה יותר, אני לא כל כך מתעסק עם אנשים שרק התחילו. אבל אם אתה רוצה, אז אפשר לעשות ביחד וובינר על זה. כן. אז כי ממש כואב לי, כי אני לא יכול לעזור להם, אני לא יכול לעזור לאנשים שרק התחילו, כי אין להם כסף לשלם לי. ויש לי טעם יקר.
זה אחלה רעיון, אנחנו נעשה את זה.
אז נעשה את זה. אז בקיצור, אני אומר ככה, קודם כל, תלמדו. אז עד שיהיה את הוובינר של דני ונתי, עד שיהיה את הוובינר הזה, לכו ותלמדו. לכו לחברים שכבר יש להם עסקים. תנסו לדמיין ככה, אם הייתם גדלים בבית עשיר, אבא היה מראה לכם את הדוחות של החברה שלו מגיל 10. אוקיי? אז אין לכם את האבא הזה, או שכן, אבל אז אם כן תפסיקו לשמוע, אין לכם את האבא הזה, אז תייצרו אותו לעצמכם. לכו לחברים. לכו דברו איתם, חברים שיש להם עסקים. תדברו איתם אקטיבית על זה. תזכירו, איפה שאתם תשימו את הפוקוס שלכם, שם המוח שלכם יתרגל להסתכל. אז כשתתחילו לדבר עם חברים שהם בעלי עסקים על מס, ועם רואי חשבון, תמצאו רואי חשבון שיהיו בתחילת דרכו ויש לו יותר זמן, תלכו, תשבו איתו, תשתו איתו קפה, תחשבו ביחד, תלמדו. יש הרבה אנשים שיש להם זמן לעזור לכם, גם בחינם, אוקיי? אני בטוח שיש מלא וובינרים באינטרנט, לנו יהיה עוד אחד עוד מעט, אבל תלמדו. עכשיו, אני אתן לכם מעכשיו את הבסיס של הבסיס, כדי שלא תגידו, שמענו את הפודקאסט של דני ולא יצאתי משהו בכיס. הבסיס של הבסיס זה שבישראל משלמים מיסים על הרווח. על הרווח. מה זה רווח? הכנסות זה מה שלקחתם מהלקוחות שלכם. זה גם נקרא מחזור לפעמים. זה כל הכסף שנכנס אליכם. זה הכנסות. עכשיו, אחרי ההכנסות, בדרך כלל כשעושים עסק, נדיר מאוד שאין הוצאות שהוצאתם כדי לייצר את ההכנסות. ניקח דוגמה הכי פשוטה, אתם מוכרים לאגג'ל, אז לא יודע מה נתקעתי על הלאגג'ל.
גם אמרת מקודם שזה גבר שעושה לאגג'ל, שזה מיוחד.
רציתי להיות פוליטיקלי קורקט.
זה מיוחד.
אז אתם עושים לאקג'ל, אם כבר נכנסנו ללאקג'ל, והלאק שאתם קונים עולה לכם כסף. עכשיו, מה שבעצם עשיתם, זה מכרתם גם את העבודה שלכם, וגם את הלאק עצמו, את הנוזל, או את הג'ל. אני לא יודע בדיוק מה זה לאקג'ל, אבל בוא נגיד שזה עשוי מלאק ומג'ל. אז יש לכם... כן, מגניב. אז בעצם קניתם לאק, קניתם ג'ל, ואת העבודה שלכם, וייצרתם מוצר שנקרא לאקג'ל. אוקיי, בבית הלקוח או הלקוחה. אז כשאתם מכרתם במשך השנה, נגיד ב-100,000 שקל, וקניתם לק בנגיד 10,000 שקל, אתם לא אמורים לשלם מס על ה-100 אלא רק על ה-90. אז תעשו הכנסות פחות הוצאות שווה רווח. עכשיו, אם היית מדבר איתי לפני שנה ומינתי, תגיד את המשפט הזה בלייב. הייתי לך, אני מובך, כי כולם יודעים את זה. כי אני גדלתי בסביבה שכולם יודעים את זה.
כן.
אתה מבין? ומה שגיליתי מהקבוצה, לא כולם יודעים את זה. וזה עולה להם מלא כסף.
אמיתי.
אז זה הבסיס. עכשיו, נשמע לכם, כאילו ב-EY או בכל הגדולים שעושים תכנוני מס לגוגל, ומי שלא יודע, אז גוגל מרוויחה כאילו טריליארד אלפים כסף בשנה ולא משלמת שקל מס. אוקיי? נראה לכם שאצלהם יש איזה קסמים, לא. זה הכנסות, פחות הוצאות, שווה רווח. וכל הדיון וכל המשחק וכל השאלה וכל המחשבה.
זה מה זה ההוצאות?
זה מה זה הכנסות? אולי זה לא הכנסה. אוקיי? מה זה ההוצאה? אולי זה כן הוצאה, אולי זה לא הוצאה. ואז בסוף יש רווח, עכשיו בוא נדבר. אוקיי? אולי הרווח הוא לא בישראל בכלל, אולי הוא הרווח במלטה. לא יודע, צריך לבדוק.
נכון.
אוקיי? במלטה מי שלא יודע משלמים מעט מאוד מס.
אז אחד, אני לא יודע אם אני אגיד את זה, אז אם אני אגיד משהו שהוא בעייתי, אז תגיד לי, אני ארוך את זה. אבל אחד הדברים שלקחתי מהוובינר, וזה כלי סופר סופר עוצמתי להשתמש בו, זה פשוט לפנות לרואה חשבון. ולא להגיד לו, לא לשאול אותו האם ההוצאה הזאת היא מוכרת, אלא להגיד לו, זאת הוצאה לצורך הכנסה, בוא תגיד לי מה אתה צריך ממני, כדי להוכיח את זה שזה הוצאה לצורך הכנסה. כלומר, מה הסיפור שאתה צריך לספר?
אוקיי, אז בוא נתחיל. קודם כל, אני אוהב את השאלה הזאת, אוקיי?
כן.
ונורא חשוב לי שאנשים יבינו, כי זה יכול להשתמע, כאילו אני אומר, תרמו. עכשיו, אני מדגיש את זה מאוד בוובינר, אני מאוד נגד לרמות, מאוד. אבל, זה שאתה לא מרמה, לא אומר שלא מגיע לך.
כן.
עכשיו, בוא נבין רגע, ואני מדבר על החוק. כן, אני כן. לא מדבר על זה.
ברור.
על החוק. החוק אומר שכל הוצאה שהוצאת לצורך ייצור הכנסה, צריך להוריד אותה מההכנסות לפני שמשלמים מס.
נכון.
זה החוק.
נכון.
עכשיו, חשוב מאוד, תראה, בחיים, בחיים לא שיקרתי לרואי חשבון, ובצדק, כי זה פלילי.
נכון.
כאילו, למה אנחנו עושים כסף? שיהיה שמח, נכון? אף אחד לא רוצה לחיות בפחד מזה שיהיה טלפון, נכון? מי רוצה את החרא הזה? אז מה כן? גיליתי שזה, שאנשים מדברים עם הרואי חשבון כאילו הוא אבא שלהם. במקום לדבר אליו בתור שותף, ספק, בעל מקצוע, פיק, אוקיי? איך אתה מדבר עם אבא? אתה אומר לו, אבא, אפשר לטוס לתאילנד? אוקיי? לא, התשובה היא לא. לא, אי אפשר לטוס לתאילנד. אבל, אבא, לא, זה לא אבא בעצם. אבל כשאתה פונה לספק שלך, אז אתה אומר לו, אני טס לכנס מקצועי בתאילנד. מה אני צריך לעשות כדי שזה תהיה הוצאה מוכרת? עכשיו, אגב, אני ממליץ לדבר ככה עם רוב הספקים שלכם.
כן, ברור.
העניין הוא שרוב האנשים מדברים עם כל הספקים שלהם ככה, חוץ מבתחום הפיננסי.
נכון, זה גם תופס לגבי הבנק, לגבי הסוכן ביטוח.
בול, כן. בול.
יש איזושהי כאילו יראה, כאילו
יראה, לא ספקים, כאילו,
משהו הזוי.
מה נראה לכם שהאנשים האלה למדו?
נכון.
שאוקיי, אז הם מבינים יותר ממכם בטכניקה, אבל מה נראה לכם ש... מה, הם מכירים אתכם בכלל? הם לא מכירים אתכם בכלל. מה נראה לכם? שילמת לרואה חשבון 2,000 שקל לשנה, אז הוא עכשיו יישב לעשות דוקטורט על העסק שלך? הוא לא מכיר אותך בכלל. אם הוא עונה לך בכלל לטלפון, אתה צריך להגיד תודה. מה זה 2,000 שקל לשנה? זה כלום. ועוד יש לו עבודה בבק אופיס.
נכון.
אתה מבין? אז כאילו, כשאתה מדבר איתו, תן לו כבוד של בעל מקצוע. מה אתה בא אליו אם אפשר לטוס לטל? אפשר גלידה? מה זה אחר הזה? אתה תבוא ותגיד לו, למה ב... עכשיו, אם באמת טסת לתאילנד לחופש, אל תרשום את זה בספרים של העסק, זה פלילי.
נכון.
אבל אם באמת טסת לכנס, זה, במקרה אני נתקעתי על הדוגמה הזאת, כי מישהו הצבן אותי בוובינר, איך מישהו בקהל שאל אותי. הוא טס לכנס בתאילנד, צלצל לרואה חשבון, אומר לו, אני טס לתאילנד, תרשום לי את זה בהוצאות. איך מדברים ככה לספק? כאילו, מה הוא חבר שלך? תגיד, הנה, טסתי לכנס, הנה החשבונית של הכנס, מה אני צריך לעשות כדי שכל הטיסה תהיה מוכרת? כאילו, קצת תן כבוד למקצוע שלו. מצד שני, אל תיתן כבוד שלא מגיע.
נכון.
כאילו, מה אתה חושב שהוא מכיר אותך? שהוא מחליט עליך? שהוא בסך הכל, כל עבודתו בחיים, זה שלא תהיה בכלא.
יש בזה משהו.
זה הכל.
יש בזה הרבה.
תחשוב על זה. העבודה שלו, אני תמיד נותן לאנשים דוגמה מההייטק, אבל כאילו כל אחד שיקח את זה למקום שלו. כשאתה מבקש ממתכנת לכתוב לך קוד, זה לא האחריות של המתכנת שהקוד יהיה בטיחותי מבחינת סייבר. זה לא אחריותו. אם הוא במקרה בוגר 8200, אז כן, הקוד שלך יהיה כאילו בום, אוקיי? אבל אם הוא לא, אז זה לא אחריותו, זה אחריותך. כשאתה כותב קוד, אתה צריך לדאוג או שהמתכנת כותב קוד בטיחותי מבחינת סייבר, או שתיקח עוד מישהו שמטפל בזה.
כן.
כשיש לך עסק, אתה בוחר רואה חשבון. תבחר רואה חשבון שאו שהוא יודע מיסוי טוב ודואג לך, או שתיקח עוד מישהו בנוסף שידאג לנושא המיסוי. ואתה יודע משהו? אף אחד מהם לא ידאג לך אם אתה לא מבין. אלא אם אתה עושה בוכתות של כסף, אתה תשלם 400, 500, 600 אלף שקל ל-EY, ל-BDO, לכל הגדולים, ותשלם להם מאות אלפי שקלים, לא מיליונים, שהם ידאגו לנושא המיסוי. אבל אם אתה לא בלבל הזה, אתה חייב להבין את היסודות, כדי שתוכל לדבר בכלל עם הרואה חשבון.
כן. מדהים. תגיד, בוא נדבר על כאילו השקעות והוצאות, כן, ומיסוי.
אוקיי, אוקיי.
איך עושים ביניהם כאילו משמש? איך אני מכיר בהשקעות שלי כהוצאות?
אז בוא נתחיל, אוקיי? מה זה השקעה בעצם? לקחת כסף וקנית נכס. כשקונים נכס זה לא הוצאה.
השקעה.
למה? כי אם נחשוב על זה, הספרים שלך אמורים לשקף את המציאות.
כן.
ואם קנית למשל, סתם דוגמה, נגיד עשית השנה מיליון שקל,
okay.
ובמיליון שקל האלה קנית משרד, לא יודע איפה יש משרד במיליון שקל, אבל נגיד כאילו לא יודע.
בראשון.
זה בסה, אלוהים. נגיד עשית 10 מיליון שקל וקנית בתל אביב כמו בן אדם, אוקיי? עכשיו, אם אתה תספר לחברים שלך, וואו, השנה עשיתי ממש טוב, עשיתי 10 מיליון שקל, אתה לא תגיד להם, אבל הפסדתי את הכל על המשרד.
לא.
אז תגיד להם, עשיתי 10 מיליון שקל.
קניתי משרד.
וקניתי משרד. זאת אומרת, זה לא באמת הוצאה.
כן.
אז הספרים חייבים לשקף.
כן.
איך המשרד הזה כן נכנס להוצאות? זה נקרא פחת. אני כאילו עושה כאילו קנית אותו במזומן, שיהיה דוגמה פשוטה להבנה.
כן, כן, כן.
זה נקרא פחת. אז כשאני קונה משרד, הפחת על המשרד, אני לא זוכר בדיוק את המספרים.
משהו כמו 8 או 10 אחוז.
בוא נגיד ש-X אחוז, כן? מצדי שיהיה 2. נגיד קרקע זה 2, אז אני יודע שכאילו אפשר ללכת על זה.
אה, לא, נכון, נכון.
או שקרקע אין פחת בכלל.
לא, קרקע אין פחת.
קיצור, יש מספר כלשהו. משהו כזה, יש מספר.
תואר שם מעינה לסכים. כן, כן. סוף סוף עזר לי במשהו.
אבל בסופו של דבר, חוץ מקרקע שאין עליה פחת.
כן, שליש.
אוקיי? אז מה אתה אומר?
לא, לא, אני סתם נזכר בדברים, שליש, בלי, לא משנה.
כן, אפשר גם ללכת על זה ככה, זה כאילו כדי להעריך כמה מתוך הנכס, אבל לא משנה, bottom line, קרקע אין עליה פחת, והמבנה עצמו, אם אני לא טועה, זה 4%. אז כאילו אחרי 25 שנה, כל המבנה, כל ה10 מיליון שקל ששמת, יהיו הוצאה.
נכון.
למה? כי סביר להניח שאחרי 25 שנה,
הערך של
תצטרך to tear down וכאילו לבנות מחדש גם ככה. כנראה. אוקיי?
כן.
תלוי איפה, תלוי
לא
מה,
משנה,
תלוי זה,
למדת
בגדול.
הנקודה.
אז זה כאילו הזה.
מדהים.
מה שכן, וזה גיליתי שאנשים גם חבל שהם לא יודעים, יש המון שיקולי מיסוי בהשקעות.
אוקיי.
והם לא מודעים לזה בכלל. אז מה שאני מציע לאנשים לעשות, כשאתם בודקים השקעה, תמיד תספרו שקלים באוש. אוקיי? נגיד שהחלטתם, אתם משווים בין שתי השקעות. אחת היא נגיד לקנות איזה מניה, סתם אני ממציא.
כן.
והשנייה היא לקנות נדלן בחול ולהזכיר אותו. ושתי ההשקעות האלה הם לטווח של 10 שנים. תשבו עם האקסל, וכשאתם עושים אותו, אל תעצרו בכמה היא משלמת, אלא תסתכלו כמה נשאר לכם בבנק.
מדהים.
ככה, אם למשל יש השקעה אחת שהמיסוי עליה הוא 25%, והשקעה אחרת שהמיסוי עליה הוא 15%, אז יהיה לכם בסיס יותר נכון להשוות, כשתראו כמה נשאר לכם בבנק.
אמת. טורף. טוב, נתי, אנחנו לקראת סיום, בדרך כלל שאנחנו מסיימים את הפרקים, גם פה וגם ביוטיוב, אז אנחנו מבקשים מהמרואיין לתת איזה 2, 3, 4, 5 טיפים למאזינים. אז נשמח ככה לשמוע ממך, דברים שאתה אומר, תעשו את זה, זה יעזור.
על המיסוי או על הפנסיה?
Whatever. גם וגם.
אז זה מאוד מרגש, כי אתה אמרת לי, כי אתה גבר, אמרת לי בבוקר, תתכונן עם טיפים, ואני כמובן שכחתי מזה לחלוטין. אז בוא נראה מה יצא לי, כאילו, הכי כאילו, מחשבה, זרם תודה. תבלו הרבה זמן עם הילדים שלכם.
חשוב.
בוא נחשוב. אז קודם כל, הטיפ הראשון שלי, תחשבו איפה הפוקוס שלכם. כי יש לי חברים שמרוויחים מיליונים בשנה, מיליונים. ולא מעניין אותם מיסוי, ולא מעניין אותם הפנסיה, ולא מעניין אותם השקעות, ולא מעניין אותם כלום. כי הפוקוס שלהם הוא בלעשות כסף, ושם הם ממש ממש טובים. תחשבו איפה הפוקוס שלכם. עכשיו, אני אומר לכם, שאם תשימו קצת פוקוס על ללמוד על מיסוי, בתור בעלי עסקים, אתם יכולים לחסוך בין מהניסיון שלי, של אלה שמגיעים אליי, כל אחד שיתקנן את זה, גם אם אתה משלם רק 3,000 שקל מס לחודש, אל תצפה לחסוך 10, כן? אבל אם לתקנן את זה, תתקנו לעצמכם, אבל אם אני מסתכל על לקוחות שלי, לקוחות שלי שסיימו אצלי את התהליך של ללמוד, אוקיי? אז הם למדו על מה זה מיסוי, ואז הם הלכו והתייעצו עם בעלי מקצוע, ובסוף, בסוף התהליך, הם חוסכים בין 3-10 אלפי שקלים לחודש, מטורף, הבורות אדירה. וזה בלי שיהיה דברים מיוחדים. זה בלי דברים מיוחדים. זה בלי מישהו שנגיד שגילה שרואה החשבון שלו לא הוציא משכורת לאשתו. כמה שנים. תקשיב, אנשים לא מחוברים לכסף, לא יודעים כלום.
זה מוגזם.
והרואה החשבון אמר, מה, זה אשתך, אני לא יכול לרשום לו משכורת. אז הוא אמר לו, אוקיי, אבל זה סטודיו לעיצוב. ואשתו היא אנימטורית.
בתוך הסטודיו.
בסטודיו. אני אומר לו, כאילו, חס ושלום הייתה שוברת רגל במשרד, כאילו. אין אפילו ביטוח. אז לא משנה. אז אני אומר, תלמדו. זה כאילו יהיה הטיפ השני אחרי לבלות הרבה זמן עם הילדים. עוד טיפ שהייתי נותן, זה תדברו עם הרבה רואי חשבון. הרבה. כי אחד הדברים שהכי הזויים בעיניי, זה שאנשים כל כך לא מדברים עם רואי חשבון, שהרבה פעמים הרואי חשבון שלהם הוא היחידי שהם דיברו איתו.
כן.
ושתדע לך, שיש רואי חשבון שאומרים דברים בפסקנות, אבל אתה יודע, כן. הם לא אומרים לך, נראה לי שזאת דעתי, ש... לא, הם אומרים לך, זה כן אפשר. וכשאתה הולך למדבר עם עוד 10 רואי חשבון, אז אתה רואה שחלק אומרים ככה וחלק אומרים ככה. אתה מבין?
כן.
אז דברו עם הרבה רואי חשבון. אם אתם שכירים, אז הטיפ שלי אליכם זה, או שתמצאו מישהו שיעשה לכם סדר בפנסיה, או שתעשו לעצמכם. כי אם אתם, למשל, עובדים בהייטק, ואתם צעירים, ואתם תעשו סדר בפנסיה שלכם עכשיו, יש מצב טוב, אתם פורשים בגיל 50. ומי שלא מאמין לי, שיחשוב ככה. המשכורת החציונית בישראל היא משהו בין 10-15. אם אתה מרוויח פי 2 מהמשכורת החציונית, ואתה אוכל בדיוק כמו ארוחת צהריים אחת כל יום, אתה לא אוכל פעמיים צהריים, אוקיי? למה שאתה אמור לפרוש כמו הוא בגיל 70?
תכלס. טוב, תודה רבה.
דני, היה לי מה זה כיף.
גם לי.
תודה רבה.
יאללה ביי.
ביי.